כן, ערב טוב. אם להתחיל במה שלילה כינתה אתמול כמיטב המסורת שלנו, לתת לשיחה שם, אז השם שאתן לה זה הסיפור שאינו נגמר. אבל תכף אני אגיע לסיפור שאינו נגמר, אבל אני רוצה דווקא להתחיל באחר הצהריים הזה, באינקוויירי של לילה ואירה. ובסיפור שעלה לי תוך כדי. אירה אלתה שם את השאלה איך לחיות כך שאעשה מה שאני רוצה או רק שאני רוצה, ופיתחה אותו בתוך כך אל מקום של איך לחיות בשלום כשאני עושה מה שאני לא רוצה לעשות לפעמים, או כשאני לא עושה מה שאני רוצה לעשות לפעמים. וכל השאלה המאוד מאוד ראויה הזאת, שבואו נודה על זה, מדברת אל כולנו, הזכירה לי את הנסיך הקטן. מכירים את הנסיך הקטן, נכון? יש שם את הקטע שבו הנסיך הקטן נוחת על הכוכבית הקטנה, יש לה איזה מספר, אני לא זוכר בדיוק את המספר, שהיא איזה כוכבית ממש קטנה, שכל מה שיש עליה זה כיסא, שיושב עליו איש, כיסא כזה מפואר, כיסא מלכות, והגלימה שלו מכסה את כל הכוכב. והתחלה נוצר איזה מין סיטואציה כזה קצת מביכה, הנסיך עומד לו על הגלימה והוא קצת זעוף, גלימת המלכות שלי, בדיוק מחפש כאילו איפה הוא יוכל לעמוד שם. אז הנסיך הקטן שואל אותו, תגיד, מי אתה? אז הוא אומר לו, אני המלך. ואז הוא אומר לו, אוקיי. תגיד, על מה בדיוק אתה מולך? אני לא רואה כאן אף אחד או שום דבר. אז אומר לו המלך, מה זאת אומרת? אני המלך של כל היקום הזה. אני חולש על כל השמיים ועל כל היקום ועל כל הכוכבים, על הכל. הנסיך הקטן כזה מסתכל עליו, ומי שמכיר את הנסיך הקטן יודע שהיה לו פטיש על שקיעות. אז הוא אומר לו, כן? אמר לו, אתה מולך גם על השמש? אמרנו, בוודאי. הוא אומר לו, אתה יכול לצוות על המלך, על השמש לשקוע? אז המלך אומר לו, בוודאי. הוא אומר, נו, תעשה לי שקיעה. אז המלך אומר, שמש, אני מצווה עלייך לשקוע עוד 3.5 שעות. הוא אומר לו, מה החוכמה? עוד 3.5 שעות, זה הזמן שלה לשקוע. אז הוא מסתכל עליו המלך ואומר לו, תגיד, אם אני הייתי מצווה על השמש לשקוע בזמן, שלפי חוקי הטבע זה לא הזמן שלה לשקוע, והיא לא הייתה שוקעת, על מי הייתה האחריות על זה? עליי או עליה? ואנחנו כולנו, יש לנו הרבה ניסיון חיים, אני חושב שגם לכל אחד ואחת מאיתנו, בטח לכולנו ביחד, הרבה מאות של שנים של ניסיון חיים. ואנחנו יודעים שהעולם הזה, בפנים, בחוץ, החיים האלה, לא בדיוק מתארגנים לפי הדרך שהיינו רוצים שהם יתארגנו. אילה השתמשה, אני חושב, קודם, בקונטקסט אחר, בכוונה אחרת, בדימוי של החליל. לא רוקדים לפי החליל שלנו. ובכל אופן, משהו בנו, מה זאת אומרת? זה לא... זוהר, הבת הקטנה שלי, הייתה כועסת אם הייתי אומר שהיא קטנה, היא בת 13, והיא גם הראשונה מבין התאומים, אז טכנית היא לא הקטנה, מהבנות היא הקטנה. היא מאז שהיא הייתה גורה קטנה, היה לה את המבט בעיניים, זה לא הסתדר לה כשאני, אבא שלה, אומר לה איזשהו משהו, מה לעשות. תארו לעצמכם מה קורה עכשיו, בגיל ההתבגרות. מאיפה בא לך הרעיון הזה? שאני לא אעשה מה שאני רוצה לעשות. טוב, אבל היא ילדה, והיא. ואנחנו באיזשהו אופן מאוד מאוד נושאים איתנו את המקום הזה. לילה ואירה חקרו אותו קצת ביחד באינקוויירי, ותוך כדי כך זה הזכיר לי את הנסיך הקטן. וכשאני מביא את הנסיך הקטן, אני נזכר, עולה בי עוד סיפור ילדים, אולי קצת פחות מוכר, אבל אני חושב שגם די מוכר, הסיפור שאינו נגמר, מכירים? מיכאל אנדה. סיפור מדהים. עברו הם די הרבה שנים מאז שקראתי אותו פעם אחרונה, ילדים שלי כבר לא כל כך רוצים, אולי אחזור. ובסיפור בעצם מסופר על ילד עם סיטואציית חיים מאוד מאוד כואבת, אמא שלו מתה, וגם לא קל לו עם אבא שלו שמנסה למצוא את הדרך, אבל הוא מרגיש מאוד בודד, וגם לא מסתדר עם הילדים, שהם גם קצת בולידים, ואיכשהו, בתוך מקום שהוא בורח מהילדים שרודפים אחריו, הוא נכנס לאיזושהי חנות ספרים יד שנייה, ושולף מהמדף ספר. ספר שיש לו כריכה עבה כזאת, כריכה מאור, עם איזשהו, ולא רק שירות, תבלית, מאוד מעניין. יש שם בעצם מין עיגול כזה, שנוצר משני נחשים, שאחד אוכל את הזנב של השני. אני חושב שאשר מבטא את זה יותר יפה, מי שמכיר את הצייר אשר, יש לו את הציור של הידיים, מכירים? יש ציור כזה עם נעצים, ומתוך הדף היד לאט לאט קטלה ותופסת נפח, ומחזיקה עיפרון, ומציירת שורש של כף יד שנייה, שהיא הולכת ותופסת זה, ומציירת את ה... זה בדיוק מה שהתבלית הזה, הסיפור שאינו נגמר, מנסה לבטא. ובעל חנות הספרים מזהיר אותו לא לקחת, לא לקרוא את הספר הזה, לא לקחת אותו, זה ספר אחר, ספר מחושף, אבל הרי זה רק מה שצריך להגיד לילד, והוא אפילו שהיה ילד טוב, הוא פשוט פלח את הספר הזה, והולך לאיזשהו מקום, איזה חדר בודד לקרוא בו. והסיפור בספר מספר על ממלכה ממלכת פנטזיה, שם כל כך פשוט וראוי. כשבתוך הממלכה הזאת יש את הדמות של הקיסרית הילדותית, שהיא כמו המלכה, או כמו היא המלכה, היא הקיסרית של הממלכה הזאת, אבל חלקים ממנה נעלמים. יש שם איזשהו מין מצב ביש, מסתורי והיום. לא זוכר איך קוראים לו, מישהו זוכר איך קוראים? יש לזה איזשהו שם. חלקים פשוט, מה זה? לא שמעתי. וויד. כאן, לא, יש לו איזשהו שם בסיפור, בעברית. לא חשוב, אולי אני אזכר בו. ריק. והם מנסים שם לתקס עצה, מה יכול לעצור את המצב הזה שחלקים, חלקים פשוט נעלמים. לאט לאט עוד ועוד חלקים ממלכת פנטזיה אינם. הופכים לריק, נאכלים, נעלמים. ואז הם יוצאים שם שצריך למצוא איזשהו מישהו גיבור, ומוצאים אותו, איזשהו ילד, ילד צייד של בפלו, אתריו. והוא יוצא למסע, הוא יוצא למסע הרפתקאות כמיטב הספרים, ספרי הפנטזיה הללו, עובר בין כל מיני סיטואציות ומצבים, וכל פעם מתגלה לו השלב הבא, הוא מנסה להציל את הקיסרית הילדותית, שיהיה סימבול ויהיה חיות של פנטזיה. ולקראת הסוף, הוא מגיע לאיזשהו מקום שיושב בו דמות, שאם אני זוכר נכון, קוראים לה הזקן מההר הבודד. והוא פונה אליו, וזה, והוא לא מתייחס. אז הוא ממש עולה וניגש לידו. ואז הוא רואה מרחוק שהזקן כותב, הוא מדבר אליו, הוא לא עונה לו. אז הוא נכנס אל החדר ונעמד לידו, ומסתכל מעל הראש שלו, ורואה שהזקן כותב, והוא נכנס אל החדר ונעמד לידו. ואז הוא אומר לו, אתה כותב כל מה שקורה. וזקן אומר לו, כל מה שאני כותב קורה. To make long story short, כל המסע הזה של אתריו מגיע לאיזשהו dead end. ועולה שם פתאום בבסטיאן, שמדי פעם הסיפור חוזר אליו ומספר מה קורה איתו. הוא קורא את הסיפור הזה. יש פה סיפור בתוך סיפור. והוא מבין שבממלכת פנטזיה שהוא קורא עליה, זקוקים לילד אמיתי, לילד ממשי. רק הוא יכול להציל את הקיסרית הילדותית ואת פנטזיה. והוא קורא בתוך הסיפור כשאתריו מסמל את כל מה שבסטיאן הוא לא מבחינתו. הוא גיבור ואמיץ, אולי קריזמטי. והוא מין מרגיש עם עצמו ילד דרדלה כזה. והוא פתאום מול הפנייה הזאת, אבל הוא נכנס לסיפור. והסיפור ממשיך להיכתב, וממשיך להיכתב, וממשיך להיקרא, וממשיך להיכתב. יש משהו שמנחיח איזשהו סוג של שקט, איזשהו סוג של יופי, כאשר אנחנו נוכחים לדעת שהסיפור הוא לא הסיפור. וכשאני אומר את זה, אני לא בא לבטל את הסיפור, את היותו מה שאנחנו קוראים מציאות. לא הייתי אומר המציאות. אנחנו נוהגים לדבר על המציאות. אני חושב שאנחנו, למרות שקל לנו ברמה המושגית להסכים, כשאנחנו חופרים עמוק יותר פנימה, אנחנו רואים שיש המון תמונות של המציאות אצל כל אחד מאיתנו, ובטח אצל כולנו. אנחנו בדרך כלל מקובצים אליהם, תודעה מתכווצת אליהם. ובתוך המקום שרואה אולי את אותו טעם שעלה אצל אתריו, כשהוא רואה את הזקן כותב את מה שקורה, או אצל בסטיאן מבין שהוא חלק מהסיפור שהוא קורא, והסיפור הוא סיפור, והוא שוב היד מציירת יד הנחש שאוכל נחש. יש לזה איזושהי איכות של שקט עמוק, של יופי בלתי נתפס. ואנחנו מדברים כאן לא מעט על שקט או על יופי, לא הרבה, אבל אנחנו מדברים, מזכירים אותה מדי פעם. ויכול להיות שהיעדר רעש עוזר לנו להבחין בשקט. אבל שקט הוא לא היעדר רעש. שקט שהוא היעדר רעש הוא מותנה. רק צריך שמישהו יעשה בכל רם את מה שעולה לי כאן, או ככה, ואין שקט. שקט במובן העמוק שלו הוא לא היעדר רעש. גם יכול להיות, ואפשר להגיד, שקל לנו יותר להבחין ביופי כאשר אין כיעור באותו מקום שאנחנו מסתכלים בו. אבל יופי הוא לא היעדר כיעור. יופי כזה הוא מותנה. תסתכלו למשל על מה שאפשר לקרוא לו תעשיית היופי. כאשר אנחנו מתנים וממשיגים את היופי בכל מיני צורות שקשורות לגזרה כזאת או כזאת, גובה כזה או כזה, אור כזה או כזה. אנחנו יכולים לחיות חיים, ובחברה שלנו זה הרבה פעמים מאוד מעודד, של to invest כל כך הרבה זמן וכסף ואנרגיה, ומה שגם אתם יודעים, אנחנו אומרים anti-aging. למה anti-aging? We are aging. לא, זה לא תמיד כזה משובב נפש. אין בו מראה, זה ככה. אני שאני, כן, רואי, מפרצים הללו. כל עוד אנחנו בורחים מזה, אנחנו במין רט רייס שכזה. יכול להיות שיש יופי שהוא לא פשוט היעדר כיעור, היעדר מה שנקרא לו לא יפה. שהוא לא מפחד. אפשר לקחת את זה גם לשלום. יכול להיות ששלום הוא לא היעדר מלחמה. וכשאני אומר את זה, אני לא מתכוון רק במובן הלגיטימי שאנחנו לפעמים אומרים ששלום הוא יותר משלום קר או מהיעדר של מצב של לוחמה. אני מתכוון לשלום במובן העמוק של המילה, שמתכתב עם השורש שממנו המילה שלום באה, שלם. שלא מושתת על איזשהו מצב מותנה. ושוב, ניסיון החיים של כולנו. אנחנו רואים איך עלה היום גם כן בשיחה בין אירה ללילה, איך שאנחנו מדמיינים מצבים, ומצבים משתנים, מדומיינים שהם אולי לאו דווקא ככה. אני מזכיר כאן את זה ואת המילה, את המילה שלום, ועולה בי זיכרון. לפני הרבה שנים הייתי אז בן 12-13. אמא שלי העירה אותי בוקר אחד, לא למדיטציה, העירה אותי לבית ספר, כמו מדי בוקר, וכשהיא העירה אותי, היא אמרה לי, ערן, יש שלום. באותו לילה חתמו בקמפ דיוויד, בגין וסדאט, על הסכם השלום בין ישראל למצרים. וכשהיא אמרה לי את זה, רואה התחלתי לבכות. והיא חשבה שאני בוכה כי אני כל כך נרגש. גם התרגשתי. אבל אני בכיתי יותר מאיזושהי תחושה של איזשהו ריק כזה. מאז שזכרתי את עצמי חלמתי על שלום. ושיהיה שלום. ופתאום טוב שלום והגוף. אפילו שהייתי בן 13, לא כל כך מהתנועה הזאת, מי שינה ללקום, ויש לי בית ספר היום, ולא עשיתי שיעורי בית, והמורה תכעס עליי עוד פעם, הדמיון צייר איזשהו משהו, והמפגש איתו. ולפעמים, ברגעים קטנים של חסד, אנחנו פוגשים את השקט, יופי, שלום. תנו לזה איזה מילה שאתם רוצים. אנחנו חשים את הניחוח. אנחנו מרגישים את המגע. זה אולי, כשאנחנו קרובים, נמצאים בסביבה שיש חיים חדשים באים לעולם, לידה, תינוק קטן, כלבלב, חתלתול, בכלל הקרבה לחיים זקים כאלה שרק פתחו את השער הזה של החיים והופיעו בו. לפעמים זה יכול להתעורר בשער השני של החיים. כשאנחנו קרובים אל שער היציאה, בין אם מישהו קרוב אלינו, שנמצא במקום של שקט יחסי, עם הידיעה שהחיים קרובים להסתיים. לפעמים זה מתעורר באנשים שמתבשרים על כך לגבי עצמם. הרבה מאוד פעמים אנשים בסיטואציות כאלה נמצאים במרחבים האלה של הריטריט, שמשהו כזה נפתח. לפעמים זה קורה באיזשהו רגע בטבע, אולי פה בעין דור, כשאנחנו מהלכים בבוקר עם עגלי הטל, או עם השבירה של השמש, או עם השקיעה. לפעמים זה יכול להופיע כשעושים אהבה, ובמדיטציה, או בריקוד, או בשירה. עוד מעט יהיה לנו עוד קצת זמן כזה, שנוכל דרך המקום של שירה ותפילה. לפעמים זה קורה שם. מישהי קראה לזה פעם קפסולה של נצח. ואנחנו מזכירים את זה, מכוונים לשם, אם אפשר לכוון לשם, מתכוונים לעטות את התודעה לב שלנו אל זה, לא כדי להתכחש לחלקים אחרים במציאות, לא כדי לעשות איזשהו מעקף שמנסה להאמין או להאחז באופן אחר שבו אפשר לראות ולהיות עם ובחיים. זה לא שאנחנו מנסים להתכחש ולזוז, אבל הידיעה הזאת, ההיזכרות הזאת, אני קורא לזה היזכרות כי זה משהו שאנחנו יודעים אותו. ההיזכרות הזאת מזכירה לנו, גם ברגעים אחרים שאנחנו זוכרים אותה, אפשרות לא להיות רק מקובצים אל הבעיה. תהיה זאת, זאת, או זאת, או זאת. ובואו נודה על זה. הרבה מאוד פעמים אנחנו חווים את החיים כמו אוסף של בעיות שצריך לפתור אותם. כל שלל הרשימות וההתמודדויות שנמצאות לנו הרבה פעם ביומן או ביום בטלפונים, עם שלל המשימות ושלל הבעיות שאנחנו צריכים לפתור. התנועה הזאת היא מתודעה שמנסה לפתור בעיות ללב שרואה את החיים כחידה, כמסתורים שמזמין לחיות אותם. וכמו שאמר מי שאמר, אני לא יודע מי אמר את המשפט הזה, החיים מושלמים כפי שהם. עכשיו לכו ותעשו שינוי. אפשר, מותר, רצוי לשנות דברים שמבקשים שינוי. והוויז'ן הוא מאוד מאוד אחר כשהוא בא מתוך מקום של זיכרון, של שלמות. זה לא לגמרי קשור, אבל אני נזכר בזה בתוך ההזמנה הזאת לזכור שהדברים הם לא רק כפי שהם נראים. הזכרתי את זוהר, אז אני אזכיר אותה שוב. לפני כמה שנים היינו בתאילנד, איזשהו אי בדרום תאילנד, ובבקרים הייתי לוקח את האופנוע ונוסע איתו למנזר, יש בבוקר קצת לשבת שם, לשבת במדיטציה, לספוג קצת את האווירה, ואז גם לראות את הנזירים מקבלים דנה. זה אולי כמו בימים של הבודה, שהנזירים היו מתהלכים ברחובות ואוספים, מקבצים נדבות, אלא כל כך מצוי במסורת, והקהילה היא כל כך תומכת, והיא מגיעה לשם, ומגיעים אנשים עם כלים נורא נורא יפים, והם מניחים אותם ליד הנזירים, ולוקח זמן, כי הנזירים עושים צ'אנטינג עוד לפני כן, אז הם מכסים אותם במין רשתות כאלה של זבובים. שם פעם ראשונה ראיתי את זה. מכירים את הרשתות האלה? ואחרי כמה בקרים זוהר ביקשה לבוא איתי, ויארתי אותה בבוקר, והייתי איזה בוקר ועוד בוקר ואולי עוד אחד. ואז בדרך חזרה שאנחנו נוסעים, הייתה נורא נורא צעירה, היא לא הבינה הרבה מתוך מה שזה, היא רצתה להיות איתי. ואז כשנסענו בדרך חזרה, אנחנו נוסעים והיא עומדת לפניי על האופנוע, ואני כן, ככה, והיא מרימה והיא מדברת אליי, ואני בקושי שומע, נסיעה ורוח והכל, ואני עם כסדה, אבל אני מצליח לשמוע שהיא אומרת לי, אבא, בודה בא אליי בלילה בחלום. אומר לה, מה? הוא נסע להגיד לי, ואני שומע שאומרת אותו משפט, אז אני עוצר את האופנוע וזה, ו... מוריד את הזה, ואני אומר לה, מה? אז היא אומרת לי, בודה בא אליי בלילה בחלום. לא ידעתי שיודעת אפילו מה זה בודה, את המילה, לא מה זה, את המילה. אומרת, והוא אמר לי שהדברים הם לא כמו שהם נראים. אין לי שום קשר, לא יודע, בתוך הזה, אמרה לי את זה, לא, בטח לא זוכרת גם שהיא אמרה את זה, אבל... הזכרתי כאן שלום והזכרתי מלחמה, ואני רוצה לקרוא שיר שנכתב בחודשים האחרונים, שכתבה אותו חברה וקולגה שלי ושל לילה, גם גרה די קרוב ללילה, אודליה ויינברג פרי, כתבה אותו האמת באנגלית, וחברה אחרת מנחה בתובנה אליה תרגמה אותו לעברית. קוראים לו שיר מלחמה. ליבך נשבר, הצער מחלחל אל כל איבר, העיניים נשואות לשמיים, לצמרות העצים, האוזניים קולטות ציוט ציפורים, מכוניות, מטוסי קרב, כל תא ובית לצער. הצער לא לוקח צד. הצער לא יודע איך לספור אלפים. עם פנים אהובות של אחד, בן 20, מחייך הישר למצלמה, ותאבונו לחיים שרק התחילו זורח בבהירות דרך עיניו. אם נדמה שהפנים האלה שוברות אותך, שמתבוננת כאימא על פנים אלו, שמעכשיו יהיו דוממות, ממוסגרות, זה לא משום שהוא חשוב יותר. הצער ועדו הקודר והשקט כואב עבור כולנו. על כל רגע של חיים עכשיו להיות מוטמע, כדי לעשות מקום לידיעת אובדן ועוד אובדן. בינתיים, החיים, לא ניתן להתכחש לזה, דורשים לחיות. הם מבקשים קפה ולנשום. המכניקות האזויות של השגרה. ימי בית הספר מזדמנים לילדייך, ארוחות, חולצת טריקו נקייה. הם דורשים הגנה. הם דורשים שנכבד אותם בהבחנה. בהכרה בשבריריות, החיים מבקשים שנכיר בזהירותה של השפעתנו ובאין סופיותה של אהבה. ואני רוצה להקריא עוד קטע שנכתב בימים האלה, בשבועות האלה. נקרא סימני חיים, כתב אותו אדגר קרת. עכשיו, עצום את העיניים ונסה להפסיק לכעוס. נסה להפסיק לזעום על כל אלו שכל כך ראויים לזעם הקדוש שבוער בך. עצום את העיניים והרשה לעצמך לרגע קצר אחד רק לכאוב, להסס, להתבלבל, להצטער, להתחרט. יהיו לך עוד חיים שלמים לרדוף, לנקום, לבוא חשבון, אבל עכשיו רק עצום את העיניים והסתכל פנימה. כמו לוויין המרחף מעל אזור אסון, מחפש אחר סימני חיים. עם כל מה שנלקח ממך, נותרת בן אדם, פצוע, מדמם, כועס, כואב, מבוהל, תובע בצער, אבל עדיין בן אדם. קח נשימה עמוקה, ונסה לזכור איך זה מרגיש. אתה הרי יודע שבעוד רגע, כשתפתח שוב את עיניך, זה ייעלם. ואם אדגר קרת רומז כאן שגם חלום, שחלום גם אם הוא חלום בלהה, הוא חלום. זה מחזיר אותי ל... לדברים של לילה אתמול, על הטרנספורמציה המופלאה הזאת של גולם שהופך לפרפר. זה מזכיר לי את זה כי זה מעלה בי את את המילים של צ'ואנגצ'ה, חכם הטאו הסיני. אמר אתמול בלילה חלמתי שאני פרפר. ואז התעוררתי בבוקר וראיתי שאני בן אדם. ועכשיו אני לא יודע. האם אני בן אדם שחלם שהוא פרפר? שאולי אני פרפר שחולם שהוא בן אדם. מה אמיתי? מה ממשי? עוד מישהו שביטא מאוד יפה את ההתכתבות עם השאלה הזאת הוא מורפאוס במטריקס. מכירים את המטריקס? סרט ענק. אז הוא אומר שם לניו, נקרא כדי שאני אצטט אותו. Have you ever ever dreamed, Neo, that you were so sure was real? You were so sure was real. What is real? How do you define real? אלמז, האיש שטיפח את ה-Diamond Approach, כותב בספרו The Unfolding Now, להיות אמיתי, ממשי, עולה על כל מימד, כל חוויה, כל תפיסה, ללא קשר לתוכן. זה פשוט להרגיש במרחק אפס מעצמנו. מרחק אפס ממי שאנחנו באמת. לא משנה עם איזו מוטיבציה אנחנו מתחילים לעשות עבודה פנימית. האהבה שלנו לממשי, לאמיתי, מתגלה בשלב מסוים. אנחנו כל כך כמהים להיות באינטימיות עם מה שממשי, שאנחנו פשוט מה שממשי. ואני אסיים עם מילותיו, לא רגע, אני לא אגיד לכם מי זה. אני אסיים עם המילים האלה. בסוף אני אולי אמר מי זה. בן אדם הוא חלק משלם, שנקרא על ידינו יקום, חלק שמוגבל על ידי זמן ומרחב. הוא חווה את עצמו, את המחשבות והרגשות שלו, כדבר מה נפרד מהשאר, סוג של אשליה אופטית של ההכרה שלו. אשליה זאת היא סוג של כלא עבורנו, מגבילה אותנו להשתוקקויות אישיות וחיבה לקומץ האנשים הקרובים אלינו. המשימה שלנו היא לשחרר את עצמנו מהכלא הזה על ידי הרחבת מעגלי החמלה שלנו, כך שיכללו את כל היצורים החיים והטבע בשלמותו וביופיו. אף אחד לא יכול להשיג זאת באופן מושלם, אך החתירה לכיוון זה היא בעצמה חלק מהחירות והבסיס לביטחון פנימי. מי שיודע מי כתב את המילים האלה? הם פורסמו לפני קצת יותר מ-50 שנה בניו יורק טיימס. כתב אותם אלברט איינשטיין. בואו נסיים עם רגע של דממה משותפת. הלוואי ונדע כולנו, כל בני האדם, תבונה עמוקה של הלב. הלוואי ונהיה משוחררים כולנו, כל בני האדם, מעוינות, משנאה. הלוואי ונדע כולנו, כל בני האדם, שלמות של שלום. תודה רבה על ההקשבה.